ח' תשרי בשנה פשוטה. ממשיכים באיגרת הקודש חף. השיעור מתחיל בעמוד 260 במילים אמנם מודעת זאת. השיעור מסתיים בעמוד הבא קוף למד א' עמוד א' בסיום הקטע על ידי העיבור והלידה.
אמנם מודעת זאת שעיקר התאבות היש ודבר נפרד לגמרי וממלכות דאצילות. יש פה בעצם שאלה, איך באמת נוצר יש שמרגיש את עצמו נפרד מהבורא? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, איך נוצר יש עם ריבוי של נבראים? הרי הבורא עצמות הוא אחד, אחד ויחיד. איך מאחד נהיה ריבוי? ואיך הריבוי הזה מרגיש את עצמו נפרד וזר? אומר אדמו"ר הזקן שזה בא לידי ספירת המלכות. מה זה ספירת המלכות? ספירת המלכות פועלת את שתי העניינים הללו, שהנבראים יהיו נפרדים ושהנבראים יהיו רבים. נסביר את זה באותיות פשוטות, נראה איך זה בנפש
הזה.
והם ירגישו את עצמם יש, זה נקרא נפרדים, ירגישו את עצמם נפרדים ויש כמציאות בפני עצמו. קודם כל מה זה, נדבר כמה מילים על ספירת המלכות ונקרא אחר כך בפנים, נראה שהדברים האלה התלבשו באותיות של התניא. מה זה ספירת המלכות? בנפש. קודם כל נדבר על המושג של מלכות כשלעצמו, מלך. אנחנו אין לנו היום דוגמה מה זה מלך, אבל מלך אמיתי, כתוב אין מלך בלא עם, אין מלך בלי עם. אם המלך יהיה לו הרבה בנים, נגיד שיהיה לו עשרות בנים, הוא יהיה אבא שלהם, הוא לא יכול להיות מלך שלהם. מדוע? כי המלך והבנים, במקרה הזה אבא והבנים, הם כל כך קרובים, הוא לא יכול, בקרבה אי אפשר להיות מלך, אפשר להיות אבא. כדי להיות מלך, אתה חייב להיות שאלה שאתה מולך עליהם, יהיו עם. מה הפירוש של המילה עם? את המילה עם אנחנו מוצאים, אומרת הגמרא, במסכת ראש השנה, בסופה כתוב, שעם זה מלשון, כמו שעל גחלים אומרים, יש גחלים, גחלים לוחשות, ויש גחלים עוממות. גחלים לוחשות זה גחלים שאתה רואה בהם עדיין את האש, שהיא לוחשת. גחלים עוממות פירושו שאתה לא רואה שום ניצוץ, זה נראה לך כאילו זה כבר
כבוי,
כאילו. זה נקרא עם. עם זה כאלה שהם כאילו כל כך מופרדים מהמקור, בכלל לא ניכר שיש בהם איזשהו תקשורת וקשר למקור שלהם. דווקא על כאלה הם הקליינטים המתאימים שהמלך יכול להיות עליהם מלך. אם הם יהיו יותר קרובים מזה, הוא יהיה עליהם אבא, הוא לא יהיה עליהם מלך. זאת אומרת, זה בגשמיות ככה. זאת אומרת, מבחינה רוחנית, ספירת המלכות יוצרת כאלה נבראים שהם יהיו עם עוממים. מלך גשמי לא יוצר את הנתינים שלו, הוא מקבל אותם מן המוכן. רק אנחנו אומרים, התקשורת שלו עם הנתינים הוא באופן כזה שהם חייבים להיות עוממות רחוקים. ספירת המלכות יוצרת את הנתינים שלה, יוצרת את הנבראים. אז איך היא יוצרת אותם? היא יוצרת אותם לפי הקריטריון של מלך. הקריטריון של מלכות היא כזו שהתוצרת, הנבראים, אלה שעליהם אתה מולך, חייבים להיות עוממים, נפרדים. מכיוון שכוח האינסוף התלבש בספירת המלכות, לכן נוצרו כאלה נבראים שמרגישים את עצמם נפרדים.
בגלל שזה מהות.
בגלל שזה ספירת המלכות. עוד נקודה מעניינת, וזה מתקשר עם מה שדיברנו בשבוע שעבר, מה שדיברנו קודם, ליישב בראש עוד אופן, כמו הדוגמה עם העקב שדיברנו, והדוגמה עם הגשמיות, נראה עוד דוגמה. בנפש האדם יש דבר מעניין. יש לנו 10 כוחות בנפש. כך כתוב בתחילת התניא בפרק ג', 10 כוחות בנפש כנגד 10 ספירות. כל הזמן שאנחנו מדברים על 10 ספירות, זה בעצם בנפש יש לנו באופן תואם ומדויק את אותם 10 כוחות. יש כוח מאוד מעניין בנפש. מהו הכוח שתואם למלכות בנפש? הדיבור. בנפש יש שכל, שזה כנגד מוחין, חוכמה בין הדעת. בנפש יש רגשות, זה כנגד חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד ויסוד. דיבור זה מלכות. כך כתוב מלכות, פה. יש פה דבר מאוד מעניין. בדרך כלל, כל הכוחות של הנפש, כל הכוחות של האדם, לאיזה צורך יש לו אותם? מי צריך את הכוחות? הנפש. הנפש עצמה זקוקה שיהיה לה שכל. הנפש עצמה יש לה רגש, זה חלק מהשלימות של הנפש. יש כוח מעניין, הכוח הדיבור הוא כוח לא נורמלי. למה הוא כוח לא נורמלי? הוא כוח שכל עניינו והשימוש שלו זה לא לעצמו, רק לאחרים. הנפש כשלעצמה צריכה דיבור. הנפש כשלעצמה לכאורה יכולה להיות שלימה גם בלי דיבור. זאת אומרת, הנפש יש לה כוח שכל עניינה הוא בשביל מישהו אחר, לא בשבילה. אז זה כוח לא נורמלי בשביל נפש. לא שאנחנו זקוקים בעולם לכוח הדיבור והוא חשוב ובלי זה אי אפשר לתקשר, ברור. אבל הוא כוח מעניין שאין עליו הסבר הגיוני לכוח הזה, איך יכול להיות שנפש כשלעצמה צריכה דבר שהיא לא כשלעצמה, היא לא היא. אתה שוב אומר מה החשיבות, אתה מסביר לי מה החשיבות בשימוש של הכוח הזה. בוודאי, יש לו חשיבות גדולה. אני שואל אבל, איפה ואיך מתלבש מבחינה הגיונית כזה מושג שיש לו דבר שהוא בעצם לא צריך אותו, שלעצמו, הוא לא משלים אותו, הוא כל כולו בשביל זולת. בוודאי שיש לו, שוב אתה אומר לי, לא פוסל את זה, האדם נקרא מדבר, אני מנסה להבין מה התועלת בשלימות הנפשית של הנפש בכוח הזה של דיבורים. אדם יהיה למשל נמצא בינו לבין עצמו, יש לו הבנה מושלמת וטובה, יש לו רגשות פורחים וטובים, והוא נמצא לבד בינו לבין עצמו, סגור ומסוגר בלי שום סובבים אותו. הוא נפש שלימה, לא חסר לו כלום בנפש, הוא שלם. אומרים לו, הוא לא שלם. מה חסר לו? הכוח הדיבור. הכוח הדיבור הוא לא כוח שהוא צריך לכאורה בשביל עצמו. אז אומרים נכון, הוא כוח כזה שאין עליו הסבר הגיוני לשלימות שלו, הוא כאילו הכוח היחיד שהוא דומה למה שדיברנו, העקב שברגל, בגוף, הוא כאילו הגשמיות של העולם, הוא הכוח הנמוך ביותר שהוא ורק הוא יכול לגלות את מי? את העליון שביותר. הנפש שהחלק העליון שלה, הכתר שבנפש, הרצון שבנפש, והמלכות, הדיבור שזה הנמוך ביותר, הוא, זה מה שכתוב, נאות תחילתן בסופן וסופן בתחילתן. למה האדם נקרא מדבר? זה המעלה שלו? למה אתה לא קורא לו חכם, אוהב, כל מיני דברים נפלאים? למה מדבר? מדבר, זה המעלה שהוא מדבר? זה כל עניינו? הרי הדיבור זה לכאורה כבר הדבר שהוא יוצא ממנו, זה לא הוא. איפה הוא נמצא פה? אם לא, בדיבור, שזה הכי נמוך, הכוח הכי נמוך בו, שם נמצא המהות שלו, במדבר.
הכל ניכר שם. הכל
זה
ניכר.
על דרך מה שאמרנו.
זה הנפש?
הנפש. המהות של הנפש. וזה על דרך מה שדיברנו, שההתאבות של, של היש, עצמות הבורא, איך הוא מהווה את היש? על ידי התלבשות באיזה ספירה? מלכות. כי ספירת המלכות היא הכלי לעליון ביותר, נקרא את השורות הבאות בפנים.
אז איך מחלקים את המהות לעשר ספירות?
אז זה אתה צודק, שאלה טובה. המהות עצמה לא מתחלקת, העשר הספירות הם כוחות של הנפש. הנפש עצמה היא באמת מופשטת, לכן כתוב שיש בנפש דרגות, ויש בנפש את היחידה של הנפש שהיא באמת מופשטת, אין לה תואר והגדרה. אתה צודק, השאלה שלך היא במקום.
שמצמצמים יותר,
אז זה יותר נמוך.
אבל כשמוסיפים לזה עוד ממדים, אני נופל, אני לא מבין למה אתה מדבר.
כי אפשר להבין את הממדים האלה, הם למעלה מהבנה. הבנה זה כבר מימד של תפיסה, מימד של הגבלה.
להבין מעט וטוב.
אנחנו משתדלים לעשות את זה פה עכשיו. נראה עכשיו בפנים מה שלמדנו על פני, רק כמה מילים בפנים. אמנם מודעת זאת שעיקר התאבות היש ודבר נפרד לגמרי וממלכות האצילות. עיקר ההתאבות נעשה על ידי שהכוח העצמות מתלבש במלכות. זה אמנם מתלבש בכל העשר ספירות, אבל בעיקר במלכות. כי מלכות האצילות הוא המהווה אחר כך את עולמות בריאה, יצירה, עשייה, ששם נוצר היש. שנעשה עתיק דבריאה, מלכות האצילות נהיה עתיק, עתיק זה כינוי, כאילו כתר של עולמות ביה שמתחתיו. כי אין מלך בלא עם, לא יכול להיות שיבצר מצב של עם, עם זה עוממות ונפרדים, בלי מלך, ספירת המלכות. וגם, עוד נקודה, ריבוי הנבראים והתחלקותם, שנבראו בכוח האינסוף, יחיד ומיוחד ותכלית, איך יכול להיות שמאין סוף יחיד ומיוחד נהיה ריבוי של נבראים, הוא על ידי ריבוי האותיות היוצאים ממלכות. ניתן לזה משל. יושב רב ותלמיד. הרב רוצה להעביר לתלמיד איזשהו רעיון שכלי. אם מדובר בתלמיד עם רמה מאוד גבוהה, עם הבנה מאוד עמוקה, הרב מדבר שתי מילים והוא קלט את העניין. מעט מילים, אין ריבוי של מילים, יש הרבה אור, הרבה עוצמה. אם זה תלמיד ברמה יותר נמוכה, שהוא לא קולט את העומק הרעיון במעט המילים שהוא ניסה להעביר לו, אז הוא אומר, טוב, בוא אני אפשט לך את זה. הוא מתחיל להסביר לו ולהסביר לו, לתת לו עוד דוגמה ועוד משל. מה נוצר? מלא מילים, מלא 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 ריבוי של אותיות, על חשבון מה? על חשבון מיעוט העוצמה של הרעיון, כי התלמיד הזה שבסופו של דבר יבין עם הרבה מילים, הוא לא יבין באותו רמה כמו שהבין אותו תלמיד שלא היה צריך הרבה לדבר, הוא הבין את זה בכמה מילים. זה מה שנקרא שספירת המלכות, מלכות זה פה, זה דיבור, זה הרבה מילים, יוצר הרבה 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 מילים, הרבה נבראים. זה רעיון אחד, זה שקל אחד, זה יחיד ומיוחד, אבל כשזה יורד למלכות, זה יורד לדיבור, כדי ליצור נבראים כאלה שהם תלמיד נמוך, שהוא לא מסוגל להבין את העוצמה הגבוהה, הוא נמוך. אז יוצר הרבה 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 מילים. כל המילים זה כאילו מרחב גדול של הרבה כלים. ככל שהכלים מרובים, האור הולך ומתמעט. ככל שהכלים מתמעטים, אז למעלה, האור מתרבה. זה הסדר, ככה זה עובד בכל דבר. זה הסיבה למה יש כל כך הרבה נבראים. ריבוי עצום מכל יחיד ומיוחד. כי זה נוצר על ידי ספירת המלכות. מלכות זה דיבור. כשזה יורד למטה, זה עוד מילים, ועוד מילים, ועוד אותיות, ועוד אותיות. זה ריבוי, ריבוי, ריבוי של נבראים, וככל שיש ריבוי גדול יותר של נבראים, ככה הם פחות מרגישים את המקור שלהם. ככה הם פחות מבינים מה השורש שלהם.
יותר יש.
יותר יש. זה גם הסיבה שעשרה מאמרות שבהם נברא העולם, יש רק 10 מאמרות, בלבד. אחר כך מזה יצאו הרבה 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 מילים, הרבה מאמרות והרבה נבראים. תסתכלו על הנבראים שנבראו ב10 מאמרות שהיה מעט מילים. לדוגמה, ניקח את השמש, את הירח. הם הנבראים שנבראו ישירות על ידי יהי מאורות ברכי השמיים. לא צריך הרבה אותיות כדי ליצור אותם. אז הם נבראים כאלה שבהם רואים יותר בגלוי את הקשר לבורא. אתה רואה כאן משהו שיש לו עוצמה כל כך גדולה, הוא לא נחלש, הוא לא מתמעט, הוא חוזר על עצמו באותו תוקף. זה משהו שאין לך בנבראים אחרים. בדרך כלל כל הנבראים הולכים ונחלשים, והשמש, הוא לא נהיה יותר חלש, להפך, המעטפת שלו אולי נחלשת, הוא לא נחלש, הוא עומד בתוקף. זה דוגמה שמביאים בחסידות לנבראים, שאתה רואה על הנבראים את הכוח האלוקי האינסופי. למה בהם רואים את זה ולמה בשולחן לא רואים את זה? כי השולחן, כדי שיבצר השולחן, היה צריך להיות הרבה הרבה אותיות, והאותיות ירדו וירדו. ככל שהאותיות ירדו, אז האור הולך ומתמעט. נראה את הלשון בפנים. על ידי ריבוי האותיות, היוצאים ממלכות. מה זה נקרא מלכות? פי השם. כמו שכתוב, הוא ברוח פיו כל צבאם. ואי מוצאות הפה, זה שיש 5 מוצאות בפה, שמה תפקידם של 5 המוצאות? החייך, הגרון, שפתיים, כן? מה תפקידם? לקחת את ההבל שיכול לצאת באופן מופשט, ולהוציא אותו בקבוצות קבוצות, שייצא אותיות כאלה ואותיות כאלה ואותיות כאלה. תפקידם של 5 מוצאות זה לקחת כל מופשט, ולעשות אותו לריבוי של אותיות. בקבלה זה נקרא אין
מה. הם לוקחים את המחשבה ואתה מבין.
גם הכל, כשאתה מוציא הבל מהפה, זה הכל שהתינוק מוציא והוא לא מצליח עדיין לעשות את החלוקה של האותיות, זה כל שאתה לא מגדיר מהו. מה הוא אמר? הוא מופשט. מה תפקידם של המוצאות? לקחת את ההבל הזה ולסדר אותם בתבניות מסודרות ומוגבלות. זה נקרא בקבלה היי גבורות. כי 5 המוצאות תפקידם זה גבורות. מה זה גבורה? לקחת את האור ולצמצם אותו. זה המוצאות, לוקחים את הכל ומחלקים אותו לתבניות. היי גבורות דנוקבה. ולזאת נקראת אלמא דאיתגליה. לכן ספירת המלכות קוראים לה אלמא דאיתגליה. למה קוראים לה אלמא דאיתגליה? כאן אומר אדמו"ר הזקן פירוש חדש, ממה שבדרך כלל ידוע בחסידות, שאלמא דאיתגליה זה עולם נמוך יותר מאלמא דאיתקסיה. אלמא דאיתגליה פירושו שהוא בגלוי, ואלמא דאיתקסיה זה נעלם. פה אלמא דאיתגליה פירושו הוא, ודווקא הוא, מגלה את עצמות הבורא. איפה מתגלה עצמות הבורא? דווקא בנבראים שנבראו על ידי ספירת המלכות שנהיו גשמיים. כי בה נגלה כוח האור אינסוף לברוא יש מאין, שלא על ידי עילה ועלול. אבל תת ספירות הראשונות נאצלו בהשתלשלות עילה ועלול, ואור האינסוף הוא מלובש בחוכמה לבדה. את תשע הספירות שמעל ספירת המלכות, שם לא רואים את העוצמה, כמו שיש בספירת המלכות. שם זה בא באופן של השתלשלות של עילה ועלול. כמו את קסיה.
מה זה נוקבה?
נוקבה זה מלכות. זה כינוי בקבלה לספירת המלכות.
זאת אומרת, היו יכולים להגיד היי גבורות של מלכות.
זהו שכתוב, זה ההסבר שכתוב בספר יצירה, נאות תחילתן בסופן. מה פירוש נאות תחילתן בסופן? מי זה תחילתן? כתר. למה לא חוכמה? איך נקרא לחוכמה? ראשית. חוכמה זה הראשית של עשר ספירות. ראש. מה נקרא תחילה שהוא מעל הראש? זה הכתר. איפה הכתר נמצא? בסופן, בסוף. איפה זה בסוף? במלכות. רואים דבר מאוד מעניין. כתר ומלכות, אפילו בפשטות, אפילו מי שלא מבין את המושגים כתר ומלכות בקבלה. אפילו בפשטות. אתה רואה מלך. ידוע שמלך, הלכה אומרת גם, שאסור להשתמש בכלי המלך. שייכים למלך, ואתה כאזרח אסור לך לגעת בהם. אם אתה נוגע בכלי המלך, אז יש בזה איזה מרידה במלכות. איפה בא לידי ביטוי? המרידה במלכות בצורה הכי הכי חריפה.
שתקח
את הכתר שלו. זאת אומרת, המלכות, במה היא באה לידי ביטוי? בכתר. פרעה, כשראה את משה רבינו שם, תופס לו את הכתר, אז הוא כעס עליו, הוא תופס לו את הכתר, עשה לו את הסיפור עם המבחן, עם הגחלים והזהב. זאת אומרת שהמלכות, במה היא באה לידי ביטוי? בכתר. זה הקשר בין המלכות לכתר. יכול להיות מלך, ועוד דבר, עוד דבר. מי מלביש כתר? מלך. חכם? אין לו כתר. נבון? אין לו כתר. אוהב? אין לו כתר. הכתר לא מתלבש על אף אחד מהספירות. על מי הוא מתלבש? מלך. על מלך, על מלכות. מה באמת הסיבה שהכתר לא מתלבש על ספירה אחרת? כי אם הכתר יתלבש על החוכמה, אז החוכמה יכולה להתבלבל, היא תחשוב שהיא כתר. שהיא מלך. אם הכתר יתלבש על... כמו שפעם אמרנו את הדוגמה שאני אוהב לחזור על זה הרבה פעמים, שאם המלך עייף רוצה להוריד את הכתר מהראש, איפה הוא ישים אותו? הוא לא ישים אותו על ראש אחד העבדים, הוא ישים אותו על הוו שתולה לו בצד. למה לא ישים אותו על ראש של עבד שנמצא לידו? כי העבד יכול לחשוב שהוא מלך. אבל הוו לא יהיה לו שום, הוא לא יתבלבל. הוא ידע שהוא נשאר וו למרות שמונח עליו הכתר. זאת אומרת שעל מה הכתר יכול להתלבש? על הנמוך ביותר, על מלכות שאין בו כלום. כמו שאמרנו, הוא הנמוך ביותר, לכאורה אין בו תוכן. והוא, ודווקא הוא, אותיות, יש בהם תוכן? אותיות, מילים. אדם מדבר, זה מחויב המציאות שיהיה לו תוכן? אם הוא יכניס בתוכו שכל, יכניס בתוכו רגש, יהיה לך מה לשמוע. ואם הוא לא יכניס כלום, סתם יוציא אותיות מהפה. סתם שיקום, מדבר, מקשקש. הוא מדבר דרשות שלמות. אתה לא מבין כלום? זאת אומרת שמלכות דיבור של עצמו הוא כלום, בלי תוכן. בדיבור, במלכות, הכתר יכול להתלבש עליו. דווקא עליו.
דווקא שאין תוכן?
כן. כמו שאמרנו קודם, בחומריות של העולם, שאין בו תוכן. מה מתלבש ומתגלה בו? עצמותו של הבורא. דווקא זה...
רק להוריד את העניין
של... בדיוק, ואתה תראה את עצמותו שלו. זה נקרא שהמלכות והכתר הולכים ביחד. יש, הגמרא אומרת שהחשברוש, יש דעה שאומרת שהחשברוש היה מלך טיפש. זה דע. מה זה אומר? שיכול להיות מלך, יש לו כתר ואין לו חוכמה. אין לו חוכמה, הוא טיפש. יכול להיות שאין לו בינה. אין לו חסד. מה יש לו? כתר. לא מחויב המציאות שכתר ילך ביחד עם כל ה... הכתר מתלבש דווקא איפה? במה?
אבל היה מלך.
הוא היה מלך. זה מה שנקרא נאות תחילתן בסופן. כי כתר הוא ממוצע בין המעציל לנאצלים. ויש בו בחינה אחרונה של האינסוף.
אני חושב שזה דבר חשוב מאוד, מחזק מאוד, להבין את כל הבסיס של ההוויה של הבן אדם.
הכי קל להגיד שאנחנו, כמה שנגיע למסקנה שאנחנו לא מבינים, אז נהיה כלים להבין באמת. כי כשאדם ניגש עם...
מהמוגבלות הזאת של כל היום, כל החיים אתה מוגבל, ופתאום אומר לך, זה לצדך, אתה צריך...
האפסיות של האדם הוא הכלי לאין סוף שלו. לקשר לעצמות שלו. ולכן נקרא כתר מלכות. לכן יש את הביטוי כתר מלכות. למה כתר מלכות? כי אין כתר אלא למלך. וגם כי בחינה אחרונה דאין סוף הוא מלכות דאין סוף. ולכן גם המלכות באצילות נקרא כתר ממטה למעלה. אומר עוד דבר מעניין, שבסדר הפוך מלמטה למעלה לפעמים כתוב שמלכות נקרא כתר. הוא הנמוך ביותר, לפעמים יש שמסתכלים על סדר הספירות באופן מלמטה למעלה. יש כאן, חייבים לחזור ולומר, יש כאן הרבה מושגים שהם מאוד מאוד מנותקים מההבנה. לפחות את כללות העניין ואת המושגים הכללים על מה מדובר כאן, אנחנו נבין בפעם הזו, נלמד בפעם הבאה, נבין יותר טוב בזאת השם. במיוחד הקטע הבא, שיש בו קטע שלם שאנחנו נקרא את זה, כי זה פשוט העתקה ממושג קבלי נקי, נטו קבלה, אבל נקרא את זה כי זה כתוב כאן, אנחנו נקרא את סדר הדברים, אומר ככה, ומה גם, תדע לך שספירת המלכות לא רק היש הגשמי בא על ידי ובאמצעות ספירת המלכות, אלא ומה גם כי בריאת הנשמות ממנה, אפילו בריאת הנשמות שנשמה זה לכאורה דבר אלוקי, חלק אלוקה ממעל, ומצד שני הנשמה נהייתה ליש, זה גם בא לידי ספירת המלכות. להיות יש ודבר נפרד בפני עצמו בעולם הבריאה. יש כאן נקודה מאוד מעניינת, אני אגיד אותה, אני מקווה שנקלוט את זה, הוא אומר דבר מעניין. איפה נוצר חידוש יותר גדול? ביצירה של הגשמיות? או ביצירה של הנשמות. ככה זה נראה. הדבר הזה כאן אומר להפך. ביצירת הנשמות החידוש והפלא הוא הרבה יותר גדול. למה? תראו מה קורה ביצירת הגשמיות. איך כתוב בתורה? ויומר אלוקים יהי אור. ויומר אלוקים יהי רקיע. מה זאת אומרת? היה דיבור, והדיבור הזה אמר יהי אור. שיהיה אור. הדיבור נהיה אור, או שהדיבור סיבה שיהיה אור? הדיבור יצר אור, לא שהדיבור נהיה אור. לא שהדיבור נהיה רקיע. לא שהדיבור נהיה עשב. היה דיבור שציבה, הוא ציבה, ונברא. הוא ציבה שיהיה. מה קורה בנשמה? הנשמה בעצמה מצד אחד היא אלוקות, והיא בעצמה נהיית יש בעולם הבריאה. זה לא שהנשמה זה חלק אלוקי שמצווה שיהיה איזה משהו נפרד. הרי אנחנו אומרים שהנשמה גם אחרי שהיא למטה, איך היא? חלק אלוקה ממעל ממש. היא אלוקות. וביחד עם זה שהיא אלוקות, מה היא נחשבת ליש שנמצאה בעולמות ביה? זה דבר הרבה יותר נפלא. שהאלוקות בעצמו הופכת להיות יש, זה פלא הרבה יותר גדול מאשר האלוקות יוצר יש חיצוני שנהיה בחוץ יש. מה
אביגדור?
נחזור עוד הפעם על הנקודה.
אבל מה
הרעיון? החידוש והפלא הוא הרבה יותר גדול. זה משנה שיש כאן חידוש אדיר.
מה החידוש?
החידוש הוא ש... בואו נגיד זה באותיות אחרות. יש לנו כרגע יש. היש עצמו הגשמי. אתה מסתכל עליו, הוא מרגיש לא נוח פה?
לא. הוא
להפך. הוא מרגיש שהוא לא צריך, אנחנו יודעים את הסוד שלומדים את התניא, מסתכלים עליו ואומרים רגע אתה לא נורמלי, משהו כאן משובש אצלך, אתה לא מרגיש את הכוח שמהווה אותך,
מה אתה קיים?
מה זה? אנחנו מסתכלים עליו ואומרים זה משהו לא הגיוני, אבל הוא גם מרגיש לא הגיוני, או שאנחנו לומדים ורואים שמבינים שמשהו פה מתרחש לא הגיוני. מה, איך זה קורה? הוא מרגיש לא הגיוני או שההבנה שלנו אומרת? ההבנה שלנו.
הנשמה.
הנשמה שלנו מבינה שהוא לא הגיוני. אבל הנשמה שהיא מרגישה את עצמה יש, היא חיה באבסורד. היא אומרת, אני אלוקית, אני חלק אלוקה ממעל, ואני מרגישה יש. איך ההפכים האלה עובדים ביחד?
אבל היש הזה זה לא
יש.
זה לא אותו
יש. בוודאי, זה שונה לגמרי.
זה לא אותו יש, אבל אמרנו שיש דרגות ביש. אבל המושג של יש, המושג של יש באיזה דרגה שהיא, זה מושג אבסורדי לעצמו. הוא אומר, מה קורה? מה קורה איתי? אני אלוקי ואני יש.
אבל זה מה שהתגלת מתחילה.
זה הרי דבר שסותר את עצמו.
זה לא שהוא יש כולם, יש האמיתי, הוא מרגיש את הבחינות הללו.
בוא נקרא עוד קטע אחד, אני רוצה להגיע, אני רוצה לקרוא עוד קטע כדי שנגיע לקטע הבא שלנו בפעם הבאה, איזשהו עניין שכן נבין קצת. אומר אדמו"ר הזקן, נקרא הלאה, ונקרא בשם לידה. המושג הזה של היצירה המעניינת של הנשמה קוראים לה לידה. למה קוראים לה לידה? כי מה מתרחש בלידה? בלידה שמתרחש, זה לא שהעובר שהיה בבטן האם ציווה שיצא בהמשך עובר. הוא בעצמו נהיה עובר, כמו שאמרנו על הנשמה, הוא בעצמו נהיה ירד ונהיה יש, כקריאת ים סוף. כמו בקריאת ים סוף, מה קרה בקריאת ים סוף? מה הפלא? הים בעצמו הפך להיות יבשה. זה לא שהים נשאר ים ושלחו להם על מטוס איזה יבשה במה, הם עברו ביבשה. שמה זה היבשה? הים בעצמו נהיה היבשה, וזה הפלא. זה בעתיקה טליה, כדי שיקרה דבר כזה, זה חידוש גדול שהוא קורא לזה בעתיקה טליה מילת. עתיקה זה כתר עליון. וגם, פה בא הקטע שאנחנו רק קוראים את זה, לא מתחייב להסביר את זה, אבל נקרא מה שכתוב. וגם כל גידול הנשמות, כל זין חודשים, זה שהנשמה גדלה, אחרי שנקרא את הקטע אני אספר לכם סיפור. זה שהנשמה גדלה, כמו עובר שגדל עד הלידה, כל זין חודשים, יש את השבעה חודשים, כמו עובר שעובר שבעה חודשים, מזיווג של שמיני עצרת, בשמיני עצרת כביכול זה נקרא הזיווג, ומתי נוצרת הלידה? כעבור שבעה חודשים, שזה עד שביעי של פסח, הוא כמו גידול זון בבטן אמא הילה, שהוא על ידי אורות עליונים מאימא הילה ומלמעלה למעלה עד אין סוף, המתלבש בה כל תת או זין ירחי לידה. הבנתם?
משהו.
וככה הוא בבריאת נשמות ומלאכים לעולם הבריאה, וגם כל עיקר
לעולם הבריאה, לא לעולם השלנו.
וגם כל עיקר ושורש הטיפה שמקבלת ומתעברת מזעיר אנפין וממוחין דאהבה. הרעיון שהוא רוצה להגיד כאן זה כמו שאמרנו קודם, שכל הנבראים, פה מדבר על נשמות, שנוצרו ונתגלו ונולדו, מה מתלבש, איזה כוח מתלבש ביצירה הזו, הכוח האינסופי העליון ביותר, הגבוה ביותר, הוא אומר, הוא ממורחין דאהבה, ובכל זיווג נמשכת לאהבה מעריכם פין ועתיק יומין, ומלמעלה למעלה, עד אינסוף. זאת אומרת, בתחתון ביותר, מתלבש העליון ביותר. רק שהכל בהלם, במוחין, עד לידת הנוקבה, הנשמות והמלאכים והיכלות לעולם הבריאה. לא הבנו את הדוגמאות העליונות והאותיות הקבלה, הוא רוצה לחזור על אותו רעיון כמו שאמרתי לכם את זה. יש כאן סיפור מעניין, שאחרי שקוראים כמה שורות כאלה בקבלה, ועוד יהיה לנו פה באיגרת עוד כמה שורות כאלה, אז מסופר, שמעתי פעם סיפור כזה, ש... הרבי קיבל הוראה מחמיב, מהרבי הקודם, שבכל המכתבים שהוא כותב, ולכל מכתב שהוא שולח, שיהיה משולב במכתב תמיד איזשהו עניין בדברי תורה, שיגלה בכל מכתב איזשהו עניין תורני. גם כשזה מכתב שנכתב באיזשהו עניין שנראה אולי טכני, או מה שיש שם איזה עניין, איזה נקודה. פעם הרבי שלח, אני אגדים עוד מילה, היה מפעם לפעם, הרבי הקודם היה מוציא לאור מאמרי חסידות שהוא היה מבקש שיתפיסו אותם וילמדו אותם ברבים. ויש במשך העשר שנים שהרבי הקודם היה בארצות הברית, יצאו לאור, גם לפני זה יצאו לאור, הרבה מאמרים לקראת כל מיני חגים וימים מיוחדים, ובדרך כלל היה פתח דבר, חוברת המודפסת של המאמר של הרבי הקודם, הפתח דבר נערך בדרך כלל על ידי הרבי, חותנו של הרבי הקודם, הוא היה בדרך כלל גם עורך את המאמר, מוסיף לו מערי מקומות, מוסיף כמה מילים, ושולח את המאמר הזה בתפוצה כזו או אחרת, כדי שילמדו את זה ויפיצו את זה. וכשהוא היה מצרף את המכתב למאמר שנשלח בדואר, אז הוא היה משתדל באותו מכתב לא לכתוב רק מצורף בזה מאמר פלוני ונע להפיצו, אלא היה מוסיף איזשהו משהו, מילה אפילו, שהוא איזה עניין של תוכן כזה או אחר. פעם שלח הרבי את המאמר לאיזה יהודי שגר בעיירה מרוחקת, והרבי רצה שהמטרה העיקרית הייתה שהמאמר הזה יופץ בין האנשים שם, והוא יצלם את זה, ילמד את זה, ובמכתב הרבי כותב לו מצורף בזה מאמר פלוני, ובשולי הגיליון הרבי כותב שהנושאים המדוברים במאמר הם לא כמו שזה כתוב בעץ חיים. עץ חיים זה ספר הקבלה הידוע, הרבי כותב וזה לא כמו בעץ חיים. זה הכל, זה היה מילה שאותו אחד לא היה אמור לעשות עם המילה הזו שום דבר, הוא לא נדרש ממנו ללמוד מה שכתוב בעץ חיים, ולא נדרש ממנו לעשות שום דבר, הוא פשוט קיבל את ה... אותו יהודי היה יהודי שלא היה כל כך חכם כנראה, אז הוא חשב שעכשיו הוא קיבל תפקיד לענות את הסתירה בין המאמר לבין עץ חיים, הוא צריך עכשיו ללמוד את העץ חיים וללמוד את המאמר ולעשות... והוא לקח, הוא לא ידע לי להסתכל על ספר עץ חיים, לא הבין בקבלה, אבל הוא התחיל, הוא חייב ליישב את הסתירה, אז הוא פתח את ספר עץ חיים ולמד, ובקיצור חיבר פלפול ארוך מאוד של כמה עמודים, לתווך ולענות על הסתירה שהתרחשה שם בין המאמר לספר עץ חיים, ושלח את זה לרבי, שהרבי יגיב לו, היה בסדר, לא בסדר, איזה משהו, הרבי לא יגיב לו, לא יגיב. פעם ראשונה, שלח פעם שנייה, פעם, אחרי כמה פעמים, אז הרבי כבר יגיב לו, מה הוא כתב לו? כתב לו שאם הוא לא שם לב, שבסוף הפלפול שלו התערבב לו הראשי תיבות אק עם א' עם אק עם עין. יש בקבלה אק עם א' זה ראשי תיבות אדם קדמון, אק עם עין זה ראשי תיבות עתיק הקדיש, אז יש שתי דרגות שונות לחלוטין. הוא לא הבין את ההבדלים, הוא עשה פלפול שלם ואצלו התערבב האק עם האק באופן כזה שלא היה בכלל סלט שלם מכל העניין. זה רבי רק כתב לו שישים לב שבסוף הפלפול שלו, במילים אחרות בעדינות זה נקרא, תפסיק לבלבל במוח ואל תיכנס במה שאתה לא שייך. אני אומר, תספר את הסיפור בהקשר מה שאנחנו כרגע קראנו פה כמה שורות. אם אנחנו נתחיל להתבלפל במושגים העמוקים שלא הבנו מה קורה פה בדיוק, אז זה כמו הבלבול של אקים א' ואקים א'. אז לפעמים צריך לדעת לקרוא את האותיות ולהמשיך הלאה, גם אם לא הבנו ב-100% את עומק העניין.
נמצא שזהו גילוי אור אינסוף ממש על ידי העיבור והלידה. הדגש כאן על המילה גילוי, זה עניין של גילוי אור אינסוף. זאת אומרת, יש בחינה של כוח אינסוף. כוח אינסוף יכול להיות שזה נמשך באופן של אלם ואסתר. כוח אינסוף שנמשך מספירת המלכות בנבראים, זה כוח אינסוף, אבל זה באלם ואסתר. אבל פה, מה קורה על ידי הנשמות? על ידי הנשמות יש כאן התגלות של אלוקות. גילוי אור אינסוף על ידי העיבור והלידה.